בראשית שלנו פרשת פילגש בגבעה, ואנחנו שכיחים על הפרשה עצמה. אני רוצה לחזור לדברים שאמרנו, כיוון אחר. אני מאוד מאוד מפריע בשתי סיבות. ואני רוצה ללכת למדרש. שאומר כאן על הפורענות של פרשת פילגש בגבעה, למה הדבר הזה קרה, לא נכון את המקום שלו, זה כתב מקום, זה כתב מדרש בעל פה, זה כתב מקום, אני אומר אותו. מה? מה? נדמה לי, משהו כזה. עם בן גריב לשילוש, שתמרים, נכון? אז זה בסדר, זה הגמרא בחלק, שם יש איזה דיון, ושם כתוב בין קרב לשילו ארבעה מילים, יש שלושה מילים, וקרב זה המקומו של פסימיכה, והמדרש, והגמרא, מנסה לטעון שהעונש בפרשת פילגש בגבעה, בעיקר העובדה שביומיים הראשונים, כלומר, התפיסה המקובלת הייתה, כמו שאמרנו, החלוקה לטובים ורעים, אנחנו לא כך קיבלנו אותה, שהחלוקה לטובים ורעים הייתה ששבטי ישראל היו הטובים ושבט בנימין ייצג את הרעים, כן? כמו שעולה באמת ביום השלישי. ואז שאלה שכבר שאלנו, אז מדוע נענשו שביומיים הראשונים נהרגו 40 אלף מישראל? מדוע הורחו ביומיים הראשונים? והגמרא שם תולה את זה בסמיכות הפרשיות לפרשת פסל מיכה. הוא אומר, בין גרב לשילו שלושה מילים או ארבעה מילים. גרב זה היה מקומו של פסל מיכה, אגב הוא מזוהה היום. יש שם אוכל ערב, יש שם איזה הרבה. מי שמכיר, היום אתם לא אמורים להכיר את זה. הכביש הישן שהיה נוסע, הכביש 60 הישן, שהיה נוסע לכיוון שילה, מי שלא זוכר, הייתה מין ירידה כזאת לעמק, ובאמצע הירידה, כל יותר. וזה באמת מתאים למרחק משילה, נמצא מערבית משילה. המקום הזה ירידה לירידה תלולה מאוד לעמק שילה. וכתוב, היה עשן המערכה מתערב בעשנו של פסל מיכה. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, כלומר, לא הסכימו שעשן פסל מיכה יתערב בעשן המערכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו שפתאום מצויה לעובדי דרכים. אחר כך מופיע שם על בני ישראל, בקרב לשלו, כן, וכולי, כלומר, והיו הולכים לפסל מיכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן, בכבודי לא מחיתן. בכבוד בשר אדם מחיתן. ועל כך נענשו בפרשת פילגש בגבעה. כלומר, על פסל מיכה לא מחו. פסל מיכה המשיך להיות שם ולחגוג ובני ישראל הולכים אליו והכל טוב בכבוד בשר ודם מחיתם ועל הדבר הזה נענשו בני ישראל ונענשו שם ביומיים הראשונים שבהם נהרגו 22 אלף ואחר כך עוד 18 אלף. המדרש השני הזה קשה בעיניי כחומץ לשיניים כעשן מהם. בואו נראה מה אני רשום. זה נקרא בכבודי לא מחיתן. מה בשר מחיתן? בשר ודם מחיתן? הלכתם ללוחות על מה? על פילגש בגבעה? אז מה אם נעשה פילגש על ידי כל העיר בסופר? וזה הלכתם ללוחות. ולא הלכתם ללוחות על פסל מיכה ששם מקריבים קורבנות במקום בשילה. נחמד. לא מסתדר לי כל כך. שום דבר, בכל התפיסות, בכל דרך שחזר מלמדים אותם, בכל מקום. עבירות של בן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עבירות של בן אדם לחברו, יום הכיפורים מחפר, שיוצא את חברו. מה זה, קלעי בעיניך, הסיפור הזה של פילגש בגבעה, זה בכבוד מוסר ודה מחיתה. הדבר כזה, חרבה סדום על צעקתה. סיפור, כמו שאמרנו, סיפור מאוד מאוד דומה. על דבר כזה לא היו צריכים למחות. פסל מיכה יותר מזה. כאן יכול להתפתח איזשהו ויכוח ערכי, שאני עדיין לא רוצה לקבור במסמרות. אבל נראה שהגמרא סותרת את עצמה. מכל וכל. משום שמה המשמעות מה שנאמר שם? ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו שפתאום מצויה לעוברים. כלומר, היה איזשהו ויכוח בין מלאכי השרת לבין הקדוש ברוך הוא. מה חמור יותר? מה חשוב יותר? הכנסת אורחים או קבלת בני שכינה? כלומר, זה מעין אותו מדרש שלו בסכת שבת, שאומר לגבי אברהם שאמר השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אני לא דבר מעל עבדך, שגדולה הכנסת אורחים היא קבלת בני השכינה. כלומר, אצל, כלומר, פסל מיכה מנע את קבלת בני השכינה. אנשים במקום לבוא לשילה, הלכו לפסל מיכה. אבל מצד שני, מה עשה מיכה? פתאום מצויה לאורחים. רואים כאן שהוא מכניס את האישור, מכניס את זה, מכניס את לידן. פתאום מצויה לאורחים. ושם באמת הפיקוח בין הקדוש ובין המלאכים. ואתה מגלה שם את מה שאמרו לו חזל צלבם, גדולה, נעשת אורחים מקבלת בני השכינה. כלומר, עובדה שהוא מכניס אורחים חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מזה שאנחנו נחריף את ביתו כדי שהוא, כדי שביתו לא ימנע את קבלת בני השכינה. עכשיו, אם אתה אומר שגדולה, נעשת אורחים מקבלת בני השכינה, אז מבחינתנו אתה בעצם אומר שפרשת כאן אתה, אברהם עשה שתי מצוות. אברהם קיבל את בני השכינה ואברהם הכניס אורחים, ואז השאלה איזו מצווה חשובה. אפשר לומר שבמקביל לאברהם כאן נעשו שתי עבירות, נכון? עבירה אחת זה הייתה אי קבלת בני שכינה מכוח פסל מיכה שגרם לכך שאנשים לא יעלו לשילה. העבירה השנייה היא ההיפוך הגמור של הכנסת אורחים, מה שנעשה על ידי אנשי גבעה, בני המליאל, שרוצה את האיש הבא אליך ונדהם, ואחר כך והתעללו בה עד אור הבוקר. כלומר, במקביל לשני המצוות של אברהם, אתה רואה את שני הפרקים הסמוכים אצלנו, פסל מיכה ופלגש בגבעה, וכמו שקבלה גדולה, הכנסת אורחים מקבלת בני השכינה, הם מאותה סיבה בדיוק, חמורה היא הכנסת אורחים מאי קבלת בני השכינה, נכון? מה פירוש שאומר להם הקדוש ברוך הוא בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם, שהמשמעות של המדרש הזה היא שהחומרה של פסל מיכה גדולה מהחומרה של מה שקרה לפילגש בגבעה. אני אומר, הדבר הזה קודם כל לא ייתכן מבחינת עצמו, זה לא יעלה לדעת. אתה קורא את זה, אתה קורא את כל המושלמים שחז"ל נתנו לנו, לא יעלה לדעת להקל ראש בסיפור של פילגש בגבעה. עיר שלמה באונס קבוצתי על אישה, אונס עד מוות? מי עליהם דעתו להגל ראש בכזה דבר? זוהי הסיבה, כלומר, הסיבות האלה הן כל כך חמורות בעיניי, שאני מעדיף קצת לדחוק במדרש את ההסבר הבא. כלומר, קצת לדחוק בגמרא את ההסבר הבא, אני יודע שזה נכנס קצת בקושי, אבל אני מאמין בזה יותר מאשר בהסבר שאנחנו הייתנו עכשיו. אמר הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. תכף ניגע בפרשת פסל מיכה ובשאלה איך היא קשורה לך. מהו כבודו של השם? אני חוזר לסיפור המקביל, והסיפור המקביל הוא כמובן הסיפור של סדום. ואמרתי שלעניות הבנתי, הכצעקתה הבאה עליי הסוכלה כדבר הלמד מעניינו, ושוב, נדמה לי שהזכרתי את זה. ניתן למצוא 19 מקבילות לשוניות, וזה לא דבר של מה בכך, זה 19 מצוות שוות מנקודת מבטי, בין סיפור פילגש בגבעה לסיפור סדום. הדברים ידועים, הדברים מוכרים, טרם שקבו באנשי העיר וכו'. אני יכול עכשיו להתחיל לבנות פה את כל הרשימה, לא נעשה את זה, אתם יכולים בקלות להגיע ל-18 או 19 השבוע בדבר הזה. ונראה בבירור שהפרשה נכתבה בכוונה בסגנון של פרשה, כדי שאנחנו להשפוט עליהם. וכאן אני רוצה ללמוד את הדברים על פי אחת המידות בחז"ל, שהיא הרי זה בא ללמד ונמצא למד. כלומר, ודאי שהלימוד בצורה כזאת, מה שכותב פרשת פילגש בגבעה, לפי שכתב את פרשת פילגש בגבעה, התכוון עיין בפרשת סדום ותלמד מכאן מה היה מגיע לאנשי גבעה. נכון, זה פחות או יותר מה שהוא רצה ללמד אותם, ואולי גם הקבלות נוספות, וממילא גם להצדיק את דינם של אנשי גבעה, ואולי כל אנשי בנימין עליהם בגלל הדבר הזה. אבל אני רוצה ללמוד את זה בגדר של הרי זה בא ללמד ונמצא למד, וגם ללמוד מפרשת פילגש בגבעה לפרשת סדום. והדבר העיקרי שאני בא ללמוד מפרשת פילגש בגבעה לפרשת סדום זה הצעקה. מה, על מה הייתה הצעקה? אני גם מכיר את הסיפור על הריבה שבמחות המדבש שנתנה מלחמה לעני, אבל אני רוצה להעלות את האפשרות, נדמה שכבר אמרנו לזה שגם בסדום מדובר על אונס קבוצתי. והראיה הברורה מהי? מהרי זה בא ללמד, זה נמצא ללמד, זה מגיע לגמרי. כן, ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב את הנערה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר אין על הרע חטא מוות, כי כאשר יקום ישראל ירוץ חמונה בשביל הדבר הזה, כי בשדה משעה צעקה הנערה המאורסה ואין משה. הדבר הזה נאמר גם כשהם בעיר, כן, הושכלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר. סדום זה מקום שבו גם נערה מאורסה שמישהו שכב איתה לא צריכים לסכול אותה. למה? מה? כי גם אם היא צעקה בעיר, אף אחד לא הקשיב. זאת בעצם האמירה הסדום. כלומר, בכל עיר חזקה שאם הנערה הייתה צועקת, היה נמצא לה מושיע. ואם לא נמצא לה מושיע, כנראה שלא צעקה. בשדה, צעקה ואין מושיע. אבל בעיר, צעקה. אם הייתה צועקת, היה מושיע. אבל בסדום הייתה צעקה, ונערה צעקה, וצעקה, וצעקה, ואף אחד לא בא להושיע, ועל כך נחרץ גזר דינה של סדום, נגמר ידע. וזה בדיוק דומה לפרשה שלנו כאן, לפרשת פילגש בגבעה. וכאן אני רוצה לחזור ולנתח במשהו את פרשת סדום, והכל כדי ליישב את המדרש הזה, אבל אני חושב שחשוב לי לעשות את זה. פרשת סדום, כתבתי לי בהרחבה פעם, מאוד מאוד מזדקרת שם, הייתי אומר, עזות הפנים, נקרא לזה של אברהם, ודברו אל הקדוש ברוך הוא, נשמע נורא להיות. אני יודע שיש אנשים שאוהבים את זה. זה בדרך כלל לא לשם שמיים, כמו כל הניתוחים שקוזים. אבל אברהם הקדוש ברוך הוא אותו ידועים. דברים שלא היה לו לדעת. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק רשע. חלילה לך, השופט כל הארץ ויעשה משפט. לא שמענו את זה. ירמיהו אומר, צדיק אתה השם, כי אריב עליך, את משפטים לדבר אותך. מדוע הדרך יש אמצע. זה סגנון שאנחנו מכירים. סגנון הזה, חלילה לך, מסוג הדבר הזה, השופט כל הארץ ויעשה משפט. זה נראה חוצפה כלפי שמיים. יש לי מהלך שלם שאני מסביר, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם, אחר הדברים האלה זה אחר הוויכוח על סדום. כלומר, הוויכוח על סדום הצריך באופן ברור וחד משמעי להעמיד את אברהם בניסיון הכלל. אם היה נשאר לנו למורשת רק אברהם של הוויכוח עם סדום, אני חושב שאנחנו היינו מאבדים כל גדרים וכל גבולות ביחסנו אל הקדוש ברוך הוא. היה צריך לבוא סיפור העקדה ולאזן את המורשת שיש לנו מאברהם, את מי שיכול להגיד כשאומרים לו לשחוט את הבן שלו רק דבר אחד וזה הנה. ונדמה לי שעל סיפור שחיטת יצחק אפשר היה להגיד יותר מכל דבר אחר, השופט כל הארץ הוא יעשה משפט. איפה הצדקה ואיפה המשפט? הקדוש ברוך הוא הבטיח כי ביצחק יקרא לך זרה, ואיפה הצדקה ואיפה המשפט אם אברהם צריך לשחוט את בנו? ושם היה המבחן שלו. אלא שעכשיו יש לנו איזשהו איזון. הייתי אומר איזון שנוטה לטובת מעשה הקנאה, ואני חושב שרגישות מוסרית ומשפטית צריכה להיות לכולנו, אבל היא לא יכולה לבוא על חשבון האמונה שהקדוש ברוך הוא, שהוא שופט כל הארץ, לא יכול לבוא על חשבון. והשאלה, שוב, גם אם יצרתי את האיזון, עדיין אני חוזר לשאלה, מה קרה לאברהם ולמה שהוא אמר שם? אבל זו תשובה ארוכה, שאני אתן כאן רק כמה פרטים ממנו. הרי ראה אליו השם בעינוני ממרא, והוא יושב בית החרואל, כי כלום היום אומר שאמרה שהיא יושב. אין פה איזה לא ראשי. ואז אמר שכאן יש שלושה דיינים לטובת העניין, והקדוש ברוך הוא עומד כאן, כלומר, משגיח מה הם בדיוק עושים, מקשיב למה שהם מדברים, ובצורה כזאת. אבל זה לא הפירוש, זה לא הפירוש הנכון. הוא נכון שמסתכל שם בגמרא, שהוא נמצא בעדת אל, אם אלה שלושת השופטים, אתה עומד כאן. אמר הקדוש ברוך הוא עומד כנידון לפני השופטים. הם השופטים, וכתוב שם באותה גמרא, במסכת סנהדרין, ויהיו הדיינים יודעים את מי הם דנים, שנאמר אלוקים ניצב עליהם. כלומר, אתם דנים את הקדוש ברוך הוא. מי דן את הקדוש ברוך הוא? מי הולך לשפוט את הקדוש ברוך הוא? יש לנו כל מיני סיפורי פסוידו חסידים כאלה, לבין יצחק שכותב פסק דין שהקדוש ברוך הוא צריך לפרנס את האלמנה הזאת, וכולנו מכירים את הסיפורים האלה. לא יודע, אני לא אוהב אותם. זה לא... יהוד למד פרץ מאוד אהב את הגישה הזאת, הפסוידו חסידית, זה נורא. מה זה, מה? בית שמיים הוא רבי שום שחקים כי גרו ממקה. אם חטאת מטיפה לו ורבוף שואך מה תעשה לו. אם צדקת מה תדן או מה מידך עיקר. זה לא עובד. אז מה פירוש הדיינים דנים את הקדוש ברוך הוא? לעתים אנחנו מוצאים באמת שהקדוש ברוך הוא מהווה צד בדין. ואז ויעמדו שני האנשים אשר להם עדים לפני השם. הנידונים הם העומדים לפני הדיינים. הדיינים יושבים, הנידונים עומדים. זה סדר הדין. ומה מקומו של הקדוש ברוך הוא? יש לנו תובע ונתבע. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? הוא נמצא עם הצד הצודק. בואו נגיד, במקרה המשפטי הרגיל, נאמר גם ודל לא תדר בריבו, אבל במקרה המשפטי שאנחנו חוששים ממנו, לפי הנאמר בישעיהו פרק א', הוא נמצא יחד עם הצד החלש. שיש חשש שיוטה דינו. אני אומר, יכול להיות גם להפך. יש גם ודל לא תדר בריבו. אבל בדרך כלל, הקדוש הוא נמצא עם הצד החלש שיש חשש שיוטה דינו. במקרה שלנו כאן בסדום, ובלי זה ברור לגמרי. כלומר, הראשונים שאלו, וירא אליו השם באלוני ממרא, בשמה נראה אליו, הרי לא כתוב שום דבר. או, שאלה שכל הראשונים שאלו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בתחום שקרו היום, וישא אליו אליו, הנה שלושה אנשים. אז בשמה, וירא אליו. כן, אז ראש אומר לבקר את החולה, יהיה לנו שם עוד כל מיני פשטים, לי בנושא הזה אין שום ספק, שזה מתחבר על פסוק שנאמר אחר, והשם אמר, אמר פס פרפקט. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו ילד גוי גדול ועצוב נראו בו כל גוי ארץ כי ידעתי לבד אשר יוסף בן דנבת ודוח הרב שמור דרך השם לעשות את הכל המשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כלומר, למה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא? כדי לספר לו עשו. רק באמצע באו שלושה מלאכים, אז אברהם הכניס אותם, נגמר הסיפור עם שלושת המלאכים, המשיך הקדוש ברוך הוא לדבר. זה מה שקרה. והקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, אברהם יושב, והקדוש ברוך הוא תפקידו בסדום לא כדיין, אלא כבא כוחה של הנהר. הקדוש ברוך הוא בא כבר, לא יכולה לבוא, היא מתה. מי יעמוד כאן לדין? אם הנהרה מתה. הקדוש ברוך הוא מגיע כבא כוחה של הנהרה, למשפט אצל מי? אצל אברהם. איך זה שהקדוש הוא מנה את אברהם לשופט? זה כתוב. כן, הקדוש הוא רוצה להרגיל אותו בדיני הצדקה והמשפט. זה כתוב בהמשך, כי דעתים למען שהוא יצוות בנם את אותו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ובכן אברהם הוא מקבל פה את, את הארץ הזאת, והוא צריך להשליט כאן צדקה ומשפט, וזה תפקיד. שוב, ממה שכבר הסברתי פעם, יש שלושה פירושים, אבל אני דוגל מאוד בפירוש השלישי, מי ביניהם? שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מי זה האדם שבצלם אלוהים? הרוצח או הנרצח? שרק הרב שרצח. אני מעדיף לא זה ולא זה. כי בצלם אלוהים עשה את האדם, כתוב, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה זה באדם דמו יישפך? מי נעשה בצלם אלוהים? השופט. לשופט מותר להרוג את הרוצח, כיוון שהשופט הוא בצלם אלוהים. שהרי איך נקראים שופטים במקרא? אלוהים. השופט ממלא את תפקידו של אלוהים כאן בעולם. וכאן, כיוון שאנחנו נמצאים כאן, בא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התובע, הוא בא בשם הנערה לתבוע את הדין. זה אני רוצה להעמיד ברקע, ואני יודע שאני הולך עכשיו בצורה קצת אקרובטית, אבל זה מכוח הקושיה הגדולה. הקושיות הגדולות שאני הקשיתי מקודם, שהן קושיות שאין לי עליהן. ואם אני לוקח את הסיפור של סדום, כאן היה הצורך לעשות משפט באנשי גבעה. בני ישראל עשו משפט באנשי גבעה? לא. מי מייצג את הפילגש? בעלה? ראינו כבר את בעלה. כבר ראינו אותו וראינו את גבורתו וראינו את כוחו וראינו את אומץ ליבו וראינו כבר את כל הדברים. הוא מייצג את הפילגש? מי מייצג את הפילגש בדין? אם זה כמו בסדום, הקדוש ברוך הוא. שוב, אני רק אומר, אם נחזור לעניין שלנו מההלכה שאברהם הוא השופט, והקדוש ברוך הוא התובע, כששופט מדבר על התובע, הוא יכול לדבר במילים תקיפות. לא בכל מקום, העסק הזה מתהפך בדרך כלל. בפרשת העקדה ברור לחלוטין שהקדוש ברוך הוא משמש לתפקיד של שופט. ולא אברהם משמש לתפקיד של שופט. ושם אברהם מקבל את הדין. אבל בסדום, אברהם הוא השופט, ולכן הקדוש ברוך הוא מקבל את דינו. כשהוא עומד על המקר מ-50 ל-40 ל-30 ל-20 וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא מקבל את דינו כיוון שאברהם הוא השופט. זה היה חלק מן העניין. אבל אני חוזר אלינו מהנחה ששני הסיפורים האלה נידונים בגזרה שווה. מי שנידון כאן במקום הפילג הזה, הקדוש ברוך הוא, מה עשו בני ישראל אלה אנשי גבעה? תזכירו לי. מה עשו להם? כלום. את מי הם הלכו להרוג? את מי שעברו על השמוע. כלומר, את אנשי יבש גיל. אמר הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתן, בכבוד בשר אדם מחיתן. על דיני מלכות. הלכתם להרוג עיר שלמה. על הכבוד שלי, כשאני עומד כאן במקום הפילגש, לא עשיתם שום דבר? כך נמשו. ואני רוצה לחזור עדיין לסיפור של משמעו של פסל מיכה כאן ולאן הדבר הזה הולך. וכאן חשבתי שאני במסגרת כמה פירושים והשאלה כרגע לא למה בני ישראל נענשו אלא איך ההורים והתומים לא דיברו אמת? שאלה שנתנו עליה כבר 3 תשובות. זוכרים. אני רוצה לתת עכשיו תשובה רביעית ואחרונה. לפני שנעבור לסוגיה הבאה, ויש לנו עוד כאן הרבה סוגיות. כפי שאמרנו, יש לנו סמיכות פרשיות, אבל זה לא רק סמיכות פרשיות. זה לא רק שתי פרשיות שנכתבו אחת ליד השנייה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, וגם זה קשור. כאן נכתבו שתי הפרשיות האלה, זה ברור מאוד שבשתיהם נכתבו באותו סגנון. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בניו יעשה, והיא בימים הרבים ההם הוא מלך אין בישראל. שתי הפרשיות האלה מהוות חטיבה ברורה מאוד בפני עצמה בספר שופטים, שאפשר ליצור עליה מסגרת איזשהו, בתור חדר שעומד בפני עצמו בספר שופטים. פרשיות פסל מיכה ופרשיות, ופרשת פילגש פרח מיכה. שזה כמובן אומר דורשים. מה משמעות הקשר בין שתיים? אני רוצה שננסה לדייק את האפשרות הבאה מן הכתובים עצמם. אני חוזר לפרשת אורים ותומים. וכף פסוק יבחית. תתחיל מתקרת העניין, תסביב זין, וישראל תחתו לבן בנימין 400,000 איש ולחרב כל זה איש מלחמה. ויקו ויעלו ותאם וישאלו ואלוהים. ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני יהודה בתחילה. טוב. כאן יש המלחמה, פסוק כ"ב. ויתחזק עם ישראל ועשו לעשות ערוך מלחמה במקום אשר ירושם ביום הראשון, ויעלו בני ישראל ויכו לפני אדוני את הערך. וישאלו ואדוני לאמור האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי ויאמר אדוני עלו אליו. טוב, כאן יש התפוסה של היום השני. פסוק כפה. ויעלו כל בני ישראל וכולם ויבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני אדוני ועשו ביום ההדרה ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני וישאלו בני ישראל באדוני ושם! ארון ברית האלוהים בימים ההם, ופנחס בן עזר בן אהרון ובן לפניו בימים האלה, בואו עושים עוד לקצה את המלחמה עם בני בנימין אחי עם מחדל, ויאמר אדוני עלו כי מחר את זה. אני חושב שיש כאן מילה מיוחדת שאולי מן הראוי להדגיש אותה. כן, מנחשים, נכון. מה אני יכול ללמוד מכאן? בפעמיים הראשונות לא היה ארון הברית, לא היה פנחס, לא היה שום דבר. הביטוי בית אל שכתוב כאן ברור שאיננו מכוון למקום מסוים. איך אני יודע? עכשיו, איפה נמצא ארון ברית האלוהים ופנחס, איפה הם נמצאים? בשילה. וכאן כל הפרשים אומרים שבית אל הכוונה לשילה. אבל פירוש הדברים שהמושג בית אל הנזכר כאן איננו שם מקום, אלא המושג בית אל הנזכר כאן זה כפשוטו בית אל. כלומר, בית האלוהים. אם בפעם השלישית כתוב ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, דומה שניתן ללמוד זה לא מה שקרה בימים הראשונים. לאיזה מסקנה זה עשוי להביא? שלאן הם הלכו ביומיים הראשונים?
לפסל
מיכה. עכשיו שאלה, האם באמת יכול להיות שהשאלה בהשם תיתן תשובת שקר? התשובה היא כן. כאן כמובן, התשובה היא הפשוטה ביותר, השאלה איפה שואלים בית ראשון. וזה הייתה סיבת הקשר. זה כמובן מתחבר. וכל המצב המוסרי וכל מה שמסביב וכל הקלות הזאת בלחיצה על ההדק וכל הדברים, הכל מתחבר עם העניין הזה. שאיפה הולכים לשאול? הולכים לשאול בפסל מיכה. אני מוכן להיות הרפתקן, אפילו יותר מזה. ללכת לסיפור פסל מיכה. כל זה כבר לא כל כך חשוב. ולראות שם את המשך הסיפור. כתוב פסוק ה' ואיש מיכה לא בית אלוהים, והיה אספות מותקפים, וימלא את יד אחת ויבנה, והיא לא לכהן. ואם הם את מלך בישראל שהישר בעיניו יעשה. איך אני אקרא את הפסוק הזה? כאילו שהוא כתוב לא בפנים, אלא כאילו שהוא כתוב בשוליים במסורת הש"ס. הבנתם את מה שאני אומר? ואיש מיכה לא בית אלוהים, והיה לספות מטרפים, וימלא את יד אחד מבניו והיה לו לכהן, עיין להלן בימים ההם אין מלך בישראל שיש לו בארץ. הבנתם את מה שאני אומר? מה לא הבנת? הפסוק שאין כמעין אל מלך בישראל שאיש הישר בעיניו יעשה מהווה מזוות תוכן גם הפניה. לך לסיפור ההוא ותראה מה קרה. בואו נראה את הרמזים בסיפור שלנו. אולי, זה קצת הרפתקנות מה שאני אומר עכשיו, אבל בואו נבדוק. והנה מבטח ימידיים במשפט ידועה והוא לוי והוא גרשם. שימו לב הסיפור כמה הוא דומה. נער לוי מבית לחם עולה לשומרון, נכון? בשני המקומות. וילך האיש מעיר בית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא עד הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. כלומר, מישהו יוצא מבית לחם ומגיע לרוב מזלו לבית מיכה, בעוד שלאן הגיע איש אחר שיצא מבית לחם יחד עם פילגשו, הגיע לרוב מזלו לעיר גבעה. איך אתם מסבירים את ההבדל הזה? שהוא הגיע לבית מיכה והוא הגיע לעיר גבעה. הוא יצא בזמן. הרי מה קרה עם האיש הלוי? והתמהמהו עד נטות היום, זוכרים? הוא יצא בזמן, אז הוא הספיק לעלות צפונה יותר והגיע עד אזור שילה. בעוד שעל האיש הלוי שישב מבית לחם כתוב והתמהמהו עד נטות היום, אז ממילא נתקע בעיר גבעה, כלומר עשה את חצי המסלול ולא יותר. לא חשוב, זה אני רק אראה את הקו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר לו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. שימו לב כמה הסגנון הזה דומה למה שאומר האיש הלוי לאיש הזקן מהר אפרים, זוכרים? אומר הרי שזה כן, אנא תלך ומאין תבוא, ולא עוברים אנחנו בבית לחם יהודה, עד הרי הקדם אברהם, משם אנחנו נלך, ואני אלך לבית יהודה, ולבית השם אני הולך, ואין איש מעשה אותי. מה אני מניח מה זה בבית השם אני הולך? מה? אין פסר ביכה. זה היה ידוע. כלומר, הוא לא הצליח להגיע לאן שהאיש הנביא כן הגיע. הוא לא הצליח להגיע, אבל זה היה ידוע כמקום שמכניס אורחים, ולשם הוא מתכוון ללכת, אבל הוא נתקע בדרך. הוא יצא מאוחר. אבל זה היה ידוע כמקום מכניס אורחים. אתם יודעים בינתיים. ויאמר לו מיכה, שבי מדהים, ויהיה לי לאב ברוך ואין, ואני אתן לך לעשות כסף ואין ואין ודים ומחיה, ומייתך ואין לך לביא ואין לביא ושבת את האיש, ויהיה נער לו כאחד מנב, וימלא מיכה את יד הלביא, ויהיה לו הנער לכהן, ויהיה בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי הייתי אדוני לי, כי היה לי הלביא לכהן, בימים ההם אין מלך בישראל. אתם שומעים? עד עכשיו מי היה כהן? אחד מבניו. מה ראה מיכה לפטר את אחד מבניו ולשים עם כמו איזה עורך פועל?
זה
מה?
זה היה אחד מבניו, אף אחד לא הגיע אליו.
למה אף אחד לא הגיע אליו?
כי זה לא ממשפחת הכהונה, לא קשור ממשפחת הלויים.
אפשר? אולי אפשר עוד משהו? מה?
מה אני עושה
התשובות ביוטיובות
שהבן שלו היה אז במנה
רגיש, יוקי ואש.
מה? אמרנו באחד מהשירים שזה בגלל שהבן שלו לא נתן שירות נכונות.
איפה הוא לא נתן תשובות נכונות? איפה הוא לא נתן תשובות נכונות? אולי בפרשת פילגש בגיבה. אולי בפרשת פילגש בגיבה. אז מיכה נשאר תקוע עם העסק הזה. כל הפרנסה עזבה, הפסת מיכה והלכה אל שילה, ואז הוא מציע עכשיו הלוי, יהיה לי לכהן, אז אולי כן יהיו תשובות. אני מעלה את השאלה. אבל זה לא משנה. מה שאני אומר עכשיו זה אפשרות ספקולטיבית, והיא כנראה ספקולטיבית. אני חוזר לאפשרות הראשונה שאמרנו, היא נראית היטב מתוך הפסוקים, שבפעמיים הראשונות כנראה שלא הלכו לבית הנכון, ולא הלכו לשאול במקום הנכון, ולא שאלו את האיש הנכון. רק בפעם השלישית, עלו לשילה, זה כמובן פירוש שונה מהפירוש שהבאנו קודם, אבל הבוחר נבחר, ובסופו של דבר קרה מה שקרה, ולמעשה אנחנו כבר מגיעים עד לסוף הסיפור. שוב, סוף הסיפור, כל השאר כבר למדנו, וגם את סיפור הקעת יבש גלעד למדנו, ושזה נעשה בדיוק בסגנון של מלחמת מדיין, גם על זה דיברנו ועל הקשר של פנחס וזה, כל זה דובר, ועכשיו אני וישלחו כל העדה, וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון, ויקראו להם השם. היה שבנימין בעת ההיא, ויתנו להם אנשים אשר חיו משאר מנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם. לא היה מספיק, והעם ניחם לבנימין כי עשה לא הקרץ בשטוס. והוא זיגי ידע בנעשה למותרים לנשים כמי שמדע מבנימין אשר. ויאמרו, ירושת פליטה לבנימין לא ימחה שם בישראל. אנחנו לא נוכל לתת להם נשים לבנותינו כנשבו בני ישראל לבוא, והוא נותן אישה לבנימין. ויאמרו, הנה איך הכדור בשילון ימים ימים אשר מצפון לבית אל מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. אחד הפסוקים שמנסים להוכיח שהמשכן שלו היה כנראה די עלוני. כיוון שאנשים הלכו לפסל מיכה. הם אולי מורים, נחג להשם בשלום ימים וימימה, וצריכים להבין בדיוק איך בעזרת ה-GPS מגיעים לשילום. נכון? זה מין פירוט כזה. מוזר, אני חושב שיש לכך סיבות אחרות. כן? יכול להיות, אבל זה לא מסתבר, כיוון שכאן זה נראה כמו ציטוט. לא מסתבר כאן עיבוד של עורך על פי זמנו.
הם הגיעו ביום שלישי, לפי יום שאתה אומר, הם הגיעו לשילה, הבטר שכתוב שם לשילה.
כן, הם ידעו, אבל כשדיברו אחר כך על כל שאר העם, כן, כאן הם דיברו על שבט בנימין, שלא היה כאן. עושה רושם שזה איזשהו מקום לא כל כך ידוע, אני, לי יש הסבר אחר, זה ההסבר המקובל, כן, לי בנושא הזה יש הסבר אחר, הפסוק הזה יותר מדי מזכיר לי פסוק אחר, שיותר מדי קשור לכאן, איזה פסוק שמזכיר?
הדרך לאל
כיסים והרגע. גם שם יש לנו איזה מין דיווח GPS-י כזה, כבר אלוהים בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש וארץ הכנעני, יושב בערבה מול הגלגי העץ של אלוהי מורה. אני לא רוצה להכביד עליכם יותר מדי, אבל תנסו לבד בשיעורי בית לעשות את ההשוואות בין פרשת שילה כאן לפרשת כיסים ועיבל שם, אפשר להגיע אליהם מטמונים. שייתכן שבאמת הנביא, כשסיפר את זה התכוון אליהם, אני מעלה גם את האפשרות הזאת. ובכן, כתוב כאן, ויצבו את בנימין לאמור, לכו וערבתם בכרמים, וייתן, והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו בנות שילה וערבתם בארץ כנעני. רק יבואו אותם אוהם להריב אלינו ואהרון ואהרון חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת את הישם. וסוכם בני ימין ויקחו וישאו נשים למספרה מן המחוללות אשר גזלו וילכו וישאו אל נחלתם ויבנו את הירים וישבו בהם. מה דעתכם על הפתרון ההלכתי בסוגיית התרת נדרים? אנשים נשבעו שלא לתת, אז תלכו, תגנבו, ואז כשהם יבואו לקחת אותם בחזרה, תגידו להם, תשאירו. כלומר, תעשו את זה בשב ואל תעשה. לא תעברו על הנדר וקום ועשה, אלא תעברו בשב ואל תעשה, שאחרי שלקחו את המחוללות, אז אל תיקחו אותם בחזרה. כלומר, וזה בעצם מתקיימת השבועה. הרי מה הייתה השבועה? איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין, לאישה. הנה, לא נתתם, אנחנו לקחנו. האמת היא שבהלכות נדרים אנחנו מוצאים כאלה דברים. אנחנו מוצאים כאלה דברים. אני יודע, כל הזן אינו מפסיד. כן, מה קרים? מי פתרונות כאלה? אדם גם כן במצב שבאמת מודר הענה נמצא במצוקה והנודר רוצה לתת לו משהו, כן, זה שהתיר אותו לתת לו משהו, אז הוא שם ואומר מי שרוצה ייקח וכדומה, משהו מעין העניין הזה. כן, יש כאן. ברור שהפתרונות האלה אלה פתרונות ככה קצת אלכסוניים, כן, שאתה מתיר אותם רק כדי לפתור בעיה חמורה יותר, נכון? אבל השאלה, מה עומד במחינה הלכתית מאחורי הסיפור הזה? כן?
אולי אין
בכלל
נדר? זאת אומרת, זה לא נדר מה שהם עושים?
זה לא נדר, זה שבועה, אתה תכף.
לא, זה נראה יותר כמו חרם. הם החרימו אותם, ואז הם פשוט...
הכתוב איש ישראל נשבע במצווה לאמור.
כן, אבל כולם ישבעו או שהיה איזה הסכם כזה? אני לא יודע אם זה... יש כאלה שבועות או נדרים כאלה שפועלים בצורה של כאילו בצורה כללית הזאת, שאנשים באים ביחד ו... אי אפשר לקפות על מישהו להישבע. אפשר להגיד לו, אם אתה רוצה, שואלים אותו משהו כזה, כאילו נהיה יותר ב...
חוש הריח שלך נכון. לדען יהודת. כן, חוש הריח שלך נכון, אני רק רוצה קצת יותר לפרט את זה. קראתי איזה מאמר גדול 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 לפני שנתיים. אבל זה עוד לא נתפס, אני לא יודע, מערכות הדפוס של הישיבה תוכלות קצת לאט. אחד הרבים שנתתי כאן, לא נלמד, ספר שצריך לתת על מסכת נדרים. ושם, מאמר גדול, זה כאן בהרבה מורים, אבל עוסק שם. הוא מתחיל מהנקודה של פרשת נדרים, נאמרת בלשון יחידאית, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, אמור, זה הדבר של ציווה השם, איש כינור. מה משמעות הדברים כשהפרשה נאמרה לראשי המטות? בפשוט הדברים, ככה אני מבין, נדמה לי שבסופו של דבר ככה גם עולים לגמרא, ונדמה לי בירושלמי זה אפילו לא יותר, לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל אני חושב שזה הרמז להתרת נדרים מן התורה, ולא רק רמז, אני חושב שזה הרבה יותר מזה. להתרת נדרים, שהתרת נדרים על ידי יחיד מומחה, וכאן הכוונה ראשי המטות, כמה אנשי המתות היו מומחים בהתרת נדרים? יכול להיות שבאותו דור כן. שאלה אם יש לנו ערבות שבכל דור ראשי המתות יהיו מומחים בהתרת נדרים? אני לא לגמרי בטוח, אבל אני חושב שיש המון מקומות שאנחנו מוצאים קשר בין ראש המטה לבין האדם הפשוט לגבי נדרים, ותפקידו של ראש המטה, אם אנחנו ניקח, המטה הקטן זאת המשפחה. וגם במשפחה יש ראש מטה. מי זה ראש המטה במשפחה? או האבא או הבעל, נכון? והאזרח שנמצא כפוף לראש המטה זה או הבת או האישה. שם זוהי הפרת נדרים, התרת נדרים פועלת בעיקרון דומה, אבל במסגרת הגדולה יותר. כלומר, יש היררכיה גם מעל האבא והבעל, וזה ראש המטה. והדברים, נדמה לי, עולים גם באותה פרשה עצמה, אני אתן לך דוגמה, כן, בני גד ובני ראובן שאומרים, אנחנו נעבור חלוצים לפני אחינו, ואיתנו אנחנו נחזור נחלתנו, אתם ודאי זוכרים, כן, ומשה רבנו תופס אותם על המילים האלה, ומתנה בזה את נתינת הנחלות, כלומר, לא רק שהם יבואו למלחמה, שהם יבואו למלחמה, אז זו דרישה פשוטה, נכון, מה, הם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה, הרי ודאי, שלבוא למלחמה הם צריכים, לא, לא, לא יעלה על הדעת שאחרים ילחמו, והם לא. אבל הם מוסיפים משהו שלא נתבקשו להוסיף, ומה הוא? שהם יעברו חלוצים. וזה כבר הרבה יותר. ואז נאמר, ויצב להם משה את יהושע בן נון ואת אלעזר הכהן, ואת ראשי אבות המתות לבני ישראל, אם יעברו בני גל ראובן לחלוצים, יכולים לתתם להם את ארץ הגלעד לעולם, אם לא יעברו חלוצים אתכם ונחזו בתוככם בארץ כנען, כלומר הוא מתנה את הדבר הזה לקיום הנדר. ועל פי הגמרא, אילולא היה מתנה, לפחות שתות המכנים בן גמליאל, אילולא היה מתנה, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. למה? למה מגיע להם? הרי הם נלחמו כמו כולם, כי הם נדרו ולא קיימו. אבל מי שמופקד שם זה ראשי המטות, ושם באמת, כמו שאיתי אומר, מסתבר מאוד שלא כל השבט, לא עמדו רבבות אנשים ונדרו נדר, נכון? מן הסתם, מי אמר אנחנו נעבור חלוצים? ראשי המטות, נכון? הם אלו שביקשו, יוטל את הארץ הזאת לעבדך לאחוזה. הרי הארץ מתחלקה על ידי ראשי המטות, ומסתבר, ראשי המטות אמרו, אנחנו נעבור חלוצים, כלומר, ראשי המטות יכולים באמת לנדור בשם העם, גם כאן, כנראה, התופעה היא דומה, וכאן אנחנו מוצאים באמת היה מתקבל מאוד על הרעת שמי שיתיר את הנדר יהיה הכהן הגדול. זה לא קרה. כמו דיברנו, וכי לא היה שם מלחץ להתיר את הנדר, ומלחץ לא התיר. כאן נעשית איזושהי התרה על ידי ראשי המטות. יש משנה, הגמרא בסרט נדרים אומרת על אנשי הגליל, מי מכיר את הסיפור? שהוא למד בסרט נדרים לאחרונה. אנשי הגליל היו קצת אנשים חמי מזק, אז היו מהר מאוד נודרים ומדירים הנאה, עמדו ותקנו, כן? שיתנו את כל הזה שלהם לנשיא, וכשהיו נודרים, היו נודרים על דעת הנשיא. זה מה שאומרים. היו נודרים על דעת הנשיא, למעשה במושגים של התורה, על דעת ראש המטה. ואנחנו באמת מוצאים, כשאנחנו רואים את שאול שמשביע את העם שלא לאכול, מה סמכותו להשביע את העם שלא לאכול? ואחר כך אומרים, עוד תמות יונתן, כי עבר על השבוע. מה השבוע? אני נשבע, אתה לא נשבע. לא, 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 אני נשבע. אבל ראש מטה יש לו סמכות לדור, ובאותה מידה יש לו סמכות גם להתיר נדר. ומה שיש כאן זה לא לגמרי התנת נדרים, זה מעין התנת נדרים, זה הקלה בנדר, זה כל המשמעות, איך שלא נראה את זה, אבל הייתה הסמכות לזקני העדה, לעשות כאן משהו שכאמור הוא מעין התרת נדרים, ועל מה שקרה כאן, על המעמד הזה, אני רוצה לומר עכשיו כמה מילים ברורות. כן, בבקשה.
אני אומרת שאני
מציע פתרון אחרי
להתרת
הנדר,
שהם
נדעו
את
הבנות
שלהם,
אבל לא את בנות בנותיהם. כן, כן, מה ידרוש? כן, אני מתכונן לדבר. כן, זה לא של את לא את בנות בנותיהם. אמרו, כן, שזה חל על הדור הראשון ולא על הדור השני. כיוון שעל הגמרא אני אדבר לחוד, אני מציע נעשה כאן סדר. אני רוצה ללכת באיזושהי סוגיה אחרת ולנסות לראות אותה, ואני רוצה לראות אותה בהקשר שלנו. והסוגיה קצת בספר ירמיהו, מוכרת מאוד, ירמיהו למד א', אז הוא ידע לתקומה, אבל הכל ברמה נשמע, נהיה בכי תמבורים ולכן לבקר בני המענה להילחם על דבר הכאבינו. הוא אמר לדבר מניק הולך מבכי ואירייך בגימה, כי יש לך לפולתך למעלה ושם כבר יסויה, ויש תקווה להחלביתך למעלה ושם כבר יסויה, ולכולם, שמר שמד יפה נקודד וספני ויבשר כאגן ולמד. שיבני ואשו בקייתה, ואולי לא היה כי אחרי שוקי נכנתי, אחרי ידעתי ספקתי על הרך, פושתי בגד נכנתי, אני נכנסתי כפת מובי. ואני אקיר לי אפרה לי ילד שעשו לי מדי דמי דם ריבו, זכור לזכרי מאוד, על כן הוא מאי לא רחם, על חמנו, נכון עלי. טוב, ההבנה העממית בנושא הזה היא הבנה שבפשוטה לא תתכן, אני יכול להסביר אותה. אבל כדי להסביר אותה, אני צריך ארבע שעות. זו הבנה מאוד מאוד מורכבת, אבל בפשוטה לא תתכן בכלל. וזה שמדובר פה על חורבן הבית, או ברחל מבקה על בני השגולים לבבל, זה ודאי נכון, אפשר להוכיח את זה. אבל אני אומר, ניתן להוכיח את זה רק אחרי שדמים פה בכלי שלישי בדבר הזה. כיוון שמכל האבות, מכל האימהות, ויש לנו שבעה במספר, נדמה לי שהכי פחות מתאים לבקש רחמים על גולי יהודה הזאת רחל. ואנחנו לא בני רחל. אפשר להגיד, היה שם גם בנימין, אבל זה היה חלק קטן ושולי, כן, עיקר הדברים, שבטי לוי ויהודה, מה פתאום רחל מבכה עליהם, מה עליו אליהם, לאה הייתה עושה את זה, רבקה, שרה, אברהם, יצחק, יעקב, נשמע יותר טוב מאשר כשרחל עושה. ומדוע רחל היא זאת צריכה לעשות את זה, אני יכול להסביר את המדרש, אבל אני אומר, אני רוצה כרגע לפעול את הדברים, יותר פשט. על פניו נראה הנבואה כאן מדברת על שיבת עשרת השבטים, מה שהגמרא בערכים אומרת, שירמיהו החזירן ויושיהו מלך אליה. וירמיהו הלך בשלב השם להחזיר את עשרת השבטים. והכל מדבר פה על אפרים. פסוקים ידועים, אתם מכירים אותם ודאי. כן, עוד תתיך גמים בערי שומרון, לא מדובר על גולי יהודה. ותתי חמים בערי שומרון, כי יש יום קרוב נוצבי בער אפרים, קרוב מנהלי ציון אל אדוני אלוהינו. וההמשך, הנהנים הביא אותם מארץ צפון, וכמובן את גולי שומרון, קהל גדול ישובו הנה, כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכל יהוא, הכל דבר אפרים. אז מי שבוכה זה מה שנקרא בשיר, אני לא יודע אם אתם הכרתם אותו, סבתא של אפרים. כלומר, רחל היא זאת שבוכה על אפרים. וזה מה שכתוב בסוף הלד, שמוע שבתי את אפרים מתמודד, יסחתני ויבשר כרגע לא לומד, והבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים, כי ידי בבריבו, זכור לסכירנו. ועדיין לא נחת דעתי, למרות שוודאי על פי המקום ועל פי הזה, ואני לא יכול עכשיו ללמד אתכם את כל ההקשר של ספר ירמיהו, מדובר כאן על חזרת הספר שלו. אחד וחד. עשרת השבטים, זה עשרה שבטים, אבל הם נקראים בכל מקום אפרים. אפרים, זה היה ליבם וזה היה עיקרם. שומרון. עדיין מצלצל לי משהו בפסוק, מענה להינחם על בניה כי איננו, לא עברית טובה, בניה כי אינם, נכון? בניה כי איננו מצלצל לי יותר מדי בן עוני. זה נאמר, יותר מדי מצלצל לי בן עוני. ואני מאמין שמדובר פה נבואה קדומה, שירמיהו משתמש בה כאן פעם שנייה, ויש לנו דברים רבים כאלה, ואני רוצה לנסות לאתר את מקומה הראשון של הנבואה הזאת, ודומה שהפסוקים זועקים מכל פינות. אז תשמח בתולה במחול. עוד תתי, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדיף תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתאיך גרמים בראשון. מדובר כאן על בתולות שמחוללות בקרמים. זו ינבות. ליבי גימל, שהנבואה הזאת נאמרה פעם ראשונה אצלנו, ברור, יכולים לחש בתור הברה, לא הייתי מביא את זה כאן. הנבואה הזאת נאמרה כאן, וכשאנחנו שואלים את השאלה, מה זה רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, ומה הזכות הגדולה של רחל, וגם אני מכיר את המדרש הזה, ואני שומר עליו את השיניים, יש לי פה גם הסבר, אבל היא הייתה מתחת המיטה, והיא מסרה את הסימנים, וכו' וכו' וכו', דברים שלא קל למצוא אותם בתוך הפסוקים. הסיפור הזה של מסירת הסימנים ללאה, ושעל בסיס מסירת הסימנים ללאה, אנחנו הולכים פה לבקש את הזכות לגאולת עם ישראל, מסירת הסימנים ללאה, אתה דבר יפה, הייתי נותן ציון טוב. לא יודע, זה בדיוק הזכות הגדולה. של עם ישראל, אברהם לא מסוגל לבקש, ויצחק לא מסוגל לבקש, ויעקב לא מסוגל לבקש, ורק היא שמשכה סימנים ללאה. בסדר. אני יכול לחיות עם זה, ועדיין אני מרגיש משהו אחר. מה הזכות המיוחדת של רחל? אני לא אשיקק לי יותר זמן מאשר רבע דקה. אז אנחנו נסתפק בזה כרגע, ואת השיעור הבא אנחנו נתחיל באמת מהזכות המיוחדת של רחל בעם ישראל, ואיך זה מגיע לסיכום שלנו.